חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב, שלום רב. באולפן אריאל שרפר. משרד הבריאות הודיע כי מאמש ב-12 נדבקו בנגיף קורונה עוד 67 בני אדם, ועל פי נתונים שנאספו בימים האחרונים, ממוצע ההידבקות היומי כעת גבוה פי 4 מתחילת החודש הנוכחי. עוד עולה מהנתונים כי נכון לערב בישראל 477 חולי קורונה מאומתים, בהם 26 במצב קשה, שאחד מהם ילד שלא חוסן, וככל הנראה נדבק מאביו ששב מחול. ראש הממשלה בנט הודיע הערב כי מעתה ועד הודעה חדשה, כל אדם בשטח נמל התעופה בן גוריון חייב לעטות מסכת פנים מהירידה מהמטוס או הכניסה לשטח נמל התעופה ועד עזיבת המקום. בנוסף, כל נכנס לישראל יחויב לעבור בדיקת קורונה כבר בנמל התעופה בן גוריון, ובבידוד שיאכף בחומרה על ידי המשטרה מגיל 12 ומעלה. ראש הממשלה בנט המליץ לציבור לשוב ולעטות מסכות במבנים סגורים ולהימנע מלקיים בהם אירועים המוניים, ובנוסף קרא להורים לחסן בהקדם האפשרי את הצעירים מגיל 12 עד 15 שטרם התחסנו עד 9 ביולי, כדי לוודא שיקבלו שתי מנות חיסון בתוקף כנדרש. עם זאת הדגיש ראש הממשלה בנט כי בשלב זה אין סיבה לבהלה מיותרת, ולפיכך הנהלים לציבור הרחב לא השתנו עד הודעה חדשה. שר הביטחון גנץ התייחס הערב לבחירתו של אברהים ראיסי לנשיא האיראני החדש, ואמר כי הדבר מוכיח כי פני איראן להקצנה, התפשטות והמשך פיתוח של נשק להשמדה המונית שעלול לאיים על העולם, יציבות האזור וגם על ישראל. השר גנץ אישר קו עם עמדת שר החוץ לפיד, ולפיה ישראל תמיד תשתף מידע ותתאם את פעולותיה עם בעלות בריתה ובראשן ארצות הברית, אך הדגיש כי גם תשמור על זכותה, יכולתה וחובתה להגן באופן עצמאי על עצמה, דברי שר הביטחון. שר החוץ לפיד שוחח הערב טלפונית עם יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי, והדגיש בשיחה את חשיבות התמיכה הדו-מפלגתית של ארצות הברית בישראל. מוקדם יותר הערב הודיע השר לפיד על מינוי השר לשעבר אסף זמיר לתפקיד קונסול ישראל בניו יורק. שר המשפטים גדעון סער הודיע הערב לעורך דין עמית אייסמן כי קיבל את המלצת ועדת האיתור שהתקבלה פה אחד, והחליט למנותו לתפקיד פרקליט המדינה בכפוף לאישור הממשלה. לישראל אין פרקליט מדינה מכהן כשנה וחצי. גורמים בימין הפצירו היום בראש הממשלה בנט למנוע מגנץ ולפיד להרוס את היישוב אביתר שבשומרון. חבר הכנסת קיש קרא לבנט לא להתכחש לעברו ולתפקידו כמנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, וחבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית קרא להסיר את חרב הפינוי מההתיישבות. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן טען הערב כי אין כל עילה משפטית לפינוי אביתר, ולדבריו מדובר בשאיפה של השמאל שאינה זוכה למענה ראוי מהימין. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי. התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי, כל חי, כל חי, כל חי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
איזה כיף לצאת לחופשה בעיר! רגע אחד אתם ב...
די!
ורגע אחר כך אתם ב...
די!
הדקו את החגורות וקפצו לחופשה עירונית ישראלית. להנות, לשוטט ולבלות כמו בערים בעולם. רק בלי דרכונים וכל התררם. חפשו ברשת חופשה בישראל. קפיצה קטנה, חופשה עירונית גדולה. משרד התיירות.
לקדש שם שמיים ולזכות לקיים מצווה נדירה, מכון ושבתא הארץ, בעידודם ובברכתם של גדולי ישראל החרדים לחילול שנת השמיטה חלילה, קוראים לך יהודי יקר לקחת חלק של ממש ולקיים בהידור את מצוות שמיטת קרקעות. בתשלום סמלי וחד פעמי תזכה גם לקיים את המצווה הנדירה על ידי רכישת דלת דמות קרקע, וגם להציל בעלי קרקעות מחילול מצוות שמיטה. יש מצוות שתלויות בארץ. המצווה הזאת תלויה בך. לחלק שלכם במצוות השמיטה, חייגו כוכבית 4574, כוכבית 4574.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
לשבת נופש ופיוט עם ארגון ותתפלל חנה, למלון כינר המפואר, פרשת מטות, 8 ביולי למניינם, ים, בריכה, פעילות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. רב הארגון, לפרטים 052-55-00654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה. חייגו 052-55-00654.
הקיץ הזה נופשים בקאט השוטל גיאורגיה, מלון מפואר, ארוחות גלאט למאדרין ובשפע, אטרקציות וטיולים בנופי הקסומים של גיאורגיה. קאט השוטל גיאורגיה, מלון כשר למאדרין כל השנה. אז למה אתם מחכים? חייגו עכשיו 08-919-2932, 08-919-2932.
חופשת הקיץ בפתח. הרבה ילדים חולמים על חוויות כמו ים, בריכה, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים לישון סוויים. הם חולמים שהקיץ הזה כבר לא יתמודדו מול הרעב. מכניסים ילדים רעבים לבתי התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, ומגשימים עוד חלום של ילד רעב. חייגו ואמצו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עולם שלם של הזדמנויות ממתין לכם במרכז החרדי להכשרה מקצועית. לימודי הנדסאות, חשבונאות, מנהל, עיצוב, טכנולוגיה, סייבר ועוד. בשישה סניפים ברחבי הארץ. חייגו עכשיו, כוכבית 2245. המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
9 יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
סאנוס פארק. נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדצה עדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו.
מבינים ברחבים? יש לנו הצעה מנצחת. האזינו לתוכנית טובים השניים, כל יום ב-4, כאן בכל חי. ענו על שאלה שתוצג בפינת הרכב שלנו ותוכלו לזכות ב-200 שקלים לתדלוק. מתנת אביס, מחירת רכב.
אביס, מחירת רכב.
מנצחים עם כל רכב שתבחר. גם במחיר, גם בשקיפות וגם בשירות. חייגו עכשיו, כוכבית 5326.
עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
וישב ישראל בשיטין, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהן, ויוכל העם, וישתחוו לאלוהן. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל, ויאמר השם אל משה. קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה את שופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, והנה איש לבני ישראל, כדי לעשות קו, בא, ויקרב אליך ולמדיינית, לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתחו אל מועד. ויאר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקם מתוך העדה, ויקח חומח בידו עוד קו, ויבוא אחר איש ישראל, אל הקובה, ויקור את שניהם, את איש ישראל ואת הקובה, ואת האישה אל קובתה, ותיעצר המגפה מעל בני ישראל. והיו המתים המגפה 24 אלף. תורה מתארת לנו את חטאם של ישראל עם בנות מדיין, פנחס, הורג את איש ישראל ואת האישה. השם לא מופיע, מי זה היה? מלבד שהוא היה איש ישראל, אבל בתחילת הפרשה הבאה, פרשת פנחס, התורה מספרת לנו מי הוא אותו איש ישראל. וכך נאמר בהמשך של הקטע הראשון, ודבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו לזרוע אחר ברית כהונת עולם, תחת אשר קנה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל, ושם איש ישראל כדי לעשות קו עמוקה, שרוקה את המדינית, זמרי בן סלום, שיב את אב לשימוני. שם האישה עמוקה, המדיינית כוסבי בצור, ראש ומות בית אב במדיין הוא. זאת אומרת, זה לא סתם איזה איש, היה מנהיג, ראש בית אב לשימוני, נשיא שבט שימון. שאלתנו הראשונה היא, מדוע התורה בשעת מעשה שפנחס הורג את אותו איש ישראל עם האישה המדיינית, מדוע התורה לא מזכירה את שמם? ואנחנו צריכים להמתין עם זה עד לפרשה הבאה. היה ראוי שבשעת מעשה התורה תאמר לנו את מי הרג פנחס, את נשיא בית אב לשימוני. למה הוא מופיע בשם איש ישראל ולא בשמו המלא ובתוארים שיש לו? שאלה נוספת, אותו פנחס בהמשך, לקראת סוף הספר, מקבל תפקיד חשוב. הוא עומד במלחמה מול מדיין. כפי שנאמר בקטע השני, ודבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל למת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ודבר משה אל העם לאמור, יחלצו ביתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. כמה נפלא שמשה רבנו שומע מבורא עולם שלאחר המלחמה עם מדיין הוא נאסף אל עמיו, חייו מסתיימים, והוא לא מתמהמה, הוא מיד מעורר את העם להיחלץ חלוצים לקראת המלחמה במדיין. כי מה שמעניין את משה רבנו זה לא הוא עצמו, זה כלל ישראל. אם צריך לעשות את זה, אפילו שעל ידי שהוא יעשה את זה מיד חייו התקצרו, משה רבינו עושה את זה. וגם דבר נוסף, רואים כאן משה בעצמו לא יוצא למלחמה. פסוק ו', וישלח אותם משה, הוא שולח אותם אלף למטה לצבא אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. הוא עצמו לא יוצא להילחם, גם זה ברור למה, כי משה רבינו כל חייו יש לו הכרת הטוב, מדיין זה מקום שהציל אותו, שם הוא ברח כאשר פרעה רוצה להרוג אותו. אז למרות שהאנשים התחלפו והכל השתנה והסיבות השתנו, אומר משה רבינו, המקום הזה הציל אותי, אני במקום הזה לא נלחם. כמו שמשה רבינו לא מכה את היאור, המקום הזה הציל אותי, אני לא מכה אותו. וזה חוצה את כל חייו של משה רבינו. אז את מי הוא שולח? את פנחס. כמובן, השאלה המתעוררת, אם הוא כבר שולח משבט לוי, היה ראוי שהוא ישלח את אלעזר. את אהרון הכהן אי אפשר לשלוח, כי הוא כהן גדול. אם כהן גדול יכול להיות משוח מלחמה או לא, זה דיון גדול בהלכה. אבל אם לא את אהרון הכהן, את אלעזר. למה הוא שולח את הנכד, את פנחס? אומרת הגמרא בסוטה, תניא, לא לחינם הלך פנחס למלחמה, בקטע השלישי, לא לחינם הלך פנחס למלחמה, אלא להיפרע דין אבי אמו, שנאמר במדיינים מכרו אותו אל מצרים. הוא הולך לנקום עבור מכירת יוסף על ידי המדיינים. מה הקשר של פנחס ליוסף? זאת אומרת, אומרת הגמרא, פנחס הוא מיוסף, והרי כתוב שלעזר התחתן עם אחת מבנות פוטיאל, ומי זה בנות פוטיאל? יתרו. אולי הגמרא לא, לא פוטיאל יתרו, אלא יוסף, שפיפד ביפו. זאת אומרת, הסבתא של פנחס, מצד האמא, הייתה משבט יוסף. אז פנחס מחובר גם לשבט לוי מצד האבא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וגם לשבט יוסף מצד האמא. והואיל והמדיינים מכרו את יוסף למצרים, בא עכשיו פנחס זרעו של יוסף לנקום במדיינים. כמובן השאלה המתבקשת היא, מה הקשר בין הדברים? הוא יוצא לנקום במדיינים על מה שעשו לישראל, שהכשילו אותם. מה שיוסף נמכר למצרים על ידי מדיינים זה דבר מתבקש. קנו אותו מהישמעאלים, מכרו אותו לסוחרים, הסוחרים למדיינים. כך היה דרכם אז. קונים עבדים, מוכרים אותם. יש עסקה יותר טובה, מקבלים יותר כסף, מוכרים אותו. פחות, שומרים עליו. אז איך חז"ל מחברים ואומרים לנו, הואיל והמדיינים מכרו את יוסף למצרים, עכשיו בא זרעו של יוסף פנחס לנקום במדיינים. איך הדברים מתחברים? דבר שלישי ואחרון, בקטע הראשון בתחילתו נאמר, וישב ישראל בשיטים, ואיך אל העם לזנות אל בנות מואב. אומר על זה המדרש תנחומה בקטע הרביעי בצד שמאל, פנו רבנן חטו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים. חטו בשיטים שנאמר וישב ישראל בשיטים, לקו בשיטים שנאמר ויהיו המתים במגפה, זה ברור, ומתרפים בשיטים שנאמר רצי שיטים. וזה הדבר שצריך ביאור, מה הכוונה מתרפים בשיטים? חטו בשיטים, לקו בשיטים, מתרפים בשיטים, נראה שיש פה איזשהו מהלך אחד שמחבר את הכל ביחד. השאלתנו האחרונה היא, מה הכוונה בדברי חז"ל שישראל חטו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים? אלה הן השאלות שבהן אנחנו מבקשים לעסוק בסייעתא דשמיא. נראה פה סוגיה פלאי פלאי פלאים שיורדת אלינו ממש ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע התורה לא מציינת את שמו של זמרי בן סלו, נשיא ביתיו לשימוני, בשעה שהורג אותו פנחס, רק לאחר מכן פרשה פנחס ולא מיד אישת מעשה? ב', מה הקשר בין מכירת יוסף למצרים על ידי המדיינים לנקמה שיוצא פנחס לנקום במדיינים? איך הדברים מתחברים אחד בשני כפי שראינו בחז"ל? בשאלה שלישית ואחרונה, מה הכוונה שחטו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. כשאנחנו נכנסים לסוגיה של בלעם, בלק, כל ענייני הפרשה, שבסופם מובילים אותנו לבנות מדיין, צריך לזכור את דברי הנביא מיכה בקטע החמישי. כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. יש לנו מצווה מדברי סופרים, דברי נביאים, לזכור מה יעץ בלק, מה ענה אותו בלעם. בסידורים שלנו יש זכירות, בחלק מהסידורים מופיעים לא שש זכירות, עשר. בין הזכירות זה לזכור את השבת, לזכור את המלאק, לזכור מה שקרה למרים, ולזכור מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם. יש פה חיוב שאנחנו צריכים יום יום לזכור את זה. אז ננסה להבין מה עלינו לזכור. בלק מבין שכדי לפגוע בעם ישראל, אם בכלל אפשר, אם זה רק באופן רוחני. וכדי לפגוע בהם באופן רוחני, אם יש מישהו שאולי יכול לעשות את זה, זה רק גילה. ולמה? כי חז"ל אומרים לא קם נביא בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ומי זה בלעם? אז לכן בלק בעצם מבקש מבלעם, עם הכוחות הגדולים שיש לו, לפגוע בנו באופן רוחני. וברוך השם זה לא הצליח. עד כדי כך הנס הוא גדול, שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שחז"ל רצו לקבוע בפרשת קריאת שמע את פרשת בלק. שכל יום עם קריאת שמע נאמר את כל הפרשה של בלק. רק זה יצא יותר מדי ארוך ומסובך, אז הורידו את זה, הוציאו את זה. עד כדי כך עומד פה כוח אדיר שמבקש לפגוע בנו באופן רוחני וזה לא יוצא, ומכוח זה עלינו להגיע למסקנה לדעת את צדקות השם. ותראו איך זה מתחיל. בלק נותן עצה לבלעם. תכף נראה איזה עצה בלק נתן לבלעם. לפני שבלק נותן את העצה, אומר לו בלעם, דבר ראשון בקטע השישי, באמצע פסוק כ"ג, פרק כ"ג פסוק א', ויאמר בלעם אל בלק כדי לעשות קו, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכל לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. אם הולכים לפגוע בעם הזה, בעם הנצח, באופן רוחני, הדרך הראשונה היא לבנות שבעה מזבחות. ולמה? כי האבות ביחד, אברהם, יצחק ויעקב, בנו בחייהם שבעה מזבחות. לעולם שבאים לפגוע באופן רוחני בעם ישראל, צריך לעשות את זה בצורה של זה לעומת זה. האבות, יסוד האומה, בנו שבעה מזבחות, גם אנחנו, אומר בלעם לבלק, נבנה שבעה מזבחות. האומה היהודית, כל אחד ואחד נותן כל שנה חצי שקל כופר נפש, אומר המן לאחשוורוש, גם אני נותן. סך הכל מה שהם נותנים ביחד זה 10,000 כיכר כסף, אני גם שוקל. הם שוקלים, אני שוקל. זאת אומרת, תמיד שבאה פגיעה רוחנית, עלינו לדעת, זה בנוי, זה לעומת זאת. עכשיו, אחרי שבלק בונה את המזבחות, כפי שאמר לו בלעם, בא בלק עם עצה. הוא אומר לבלעם, בוא אני אראה לך איך מקללים אותו. איך פוגעים בהם? בקטע השישי. וילך בלעם עם בלק, ויבואו קריית חוצות. קריית חוצות. אומר הרב הירש, זה לא לפנינו, מה זה קריית חוצות? בוא תקלל את האקנמי, את הכלכלה של עם ישראל. קריית חוצות, את שכל המסחר, כל העסקים נעשים, תסתכל על זה, תקלל את זה. זה לא הצליח. אומר לו, בלק לא נורא, בוא נלך למקום אחר, בקטע השני. ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, וגם שם בונים שבעה מזבחות. מה זה שדה צופים? גם כאן אומר הרב הירש, צופים זה הלידרס, המנהיגים. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, סופן את עתיך לבית ישראל. תפגע במנהיגים, אין להם מנהיגים, אפשר להרוג את כולם. לא מצליח. אומר לו בלק, בוא נלך לעוד מקום, בקטע השמיני. ויאמר בלק אל בלעם, לחנה אקחך אל מקום אחר, אולי יישר בעיני האלוהים וכבותו לי משם. ויקח בלק אל בלעם עוד קו, ראש הפאור. בוא תפגע בהם, שיעבדו עבודה זרה. אם הם יעבדו עבודה זרה, יעזבו את בורם, יתפרקו לגמרי. וגם זה לא עובד. אז זה יעץ בלק. מה ענה אותו בלעם? אומר לו בלעם, תשמע, אל תיבהל. העצה שלך לא עבדה, תקשיב לי טוב. וכך אומרים חז"ל בקטע התשיעי. הנה לי הולך לעמי, לך העצך אשר יעשה העם הזה לעמך. זאת אומרת, הוא נותן לו עצה איך לפגוע בעם ישראל. מה הוא אומר? הוא דילקתי שורה. אמר להם, אלוהים של אלו שונא זימה, והם מתאבים לכלי פשטה. יש פה מתכון מנצח. אלוקיהם של אלה שונא זימה זנות, והם אוהבים בגדים יפים. מה תעשה? בוא ועשייך עצה. עשה להם כלאים, והושיב בהם זונות זקנה מבחוץ, וילדה צעירה מבפנים. וימכרו להם כלאית משתן. עשה להם כלאים אוהלים, מהר שלג עד בית הישימות, הושיב בהם זקנה מבחוץ, וילדה מבפנים. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלית משתן? אתה לא רוצה איזה בגד יפה? הוא שואל אותה, כמה זה עולה? הזקנה אומרת לו, משווה כמה שזה עולה. באותו זמן הילדה הצעירה שבתוך החנות בפנים צועקת, אומרת, בוא בוא תיכנס פנימה, אצלי זה בפחות. והוא נכנס, דיל טוב, קונה את זה. וככה שתיים ושלוש פעמים. אחר כך אומרת לו, הרי אתה כבן בית, אתה כבר קונה פה, מכיר את כולם, מכירים אותך. שב, ברור לעצמך, קח מה שאתה רוצה, ותשלם, נעשה לך כבר הנחה גדולה. וצרצורי של יין המוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של המוני, ולא יין של נוחים. אמרה לו, רצונך שתשתה כוס של יין? עוד זה אוס, על הבית, אשתה. כיוון ששתה, בער בו יצרו, אמר לה, ישמי לי, הוציאה עירתה מתוכך, הוציאה את העבודה זרה, אמרה לו, עבוד לזה, קודם תעבוד עבודה זרה, אמר לה, רגע, רגע, לא יהודי אני, זנות אין לו בעיה, עבודה זרה יש לו בעיה, אני יהודי. אמרה לו, מה אכפת לך? מה, כלום פיור, מבקשים לך לפיור, מה היה העבודה זרה של פיור? היו עושים את הצרכים שלהם על העבודה זרה. זה יעץ בילם בחזרה לבלק. מה כתוב כאן? פילי פלי. הוא פותח ואומר לו, אלוקיהם של אלה שונא זימה. זה מה שהקדוש ברוך הוא שונא? הוא גם שונא גזל, שנאמר, אני השם שונא גזל בעולה. אדם גונב, קונה בכסף קורבן, אל תביא לי קורבנות ואל תגנור. הקדוש ברוך הוא שונא כל עבירה. אז למה הוא אמר לו דווקא את זה? אומר לו בלעם דבר נפלא. אנחנו יודעים שבלשון הקודש יש הרבה פעמים מילים אחת הפוכה מהשנייה עם אותו שורש. כשזה קורה, אז כל מילה תלויה בשנייה. למשל, נפקד, סופרים אנשים. אז יש גם מילה הפוכה, נפקד. מישהו שלא נמצא, הוא נפקד. אותו שורש פקוד. קדוש, קדשה. קדוש זה טהרה. קדשה, אישה שעוסקת בזנות. רע ורע. רע זה מישהו שהוא רע. רע זה חבר. וכך יש עוד הרבה מילים. בין המילים, מה שנוגע לנו כרגע זה שיטה, וההפך של שיטה זה שטות. שיטה זה דרך. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. הוא יצא מהשיטה. אומר בלעם לבלק, תראה, כל עבירה שיהודי עושה, כמה שיעשה, הוא עדיין מחובר לשיטה. הוא יחזור יום אחד בחזרה. יש עבירה אחת שמנתקת את היהודי מהשיטה. זנות. למה? כי ברגע שאתה, בלק, תשלח את בנות מדיין, הדור הבא הוא כבר לא יהודי. הוא מתבולל. הילדים הם גויים. יש פה התנתקות לגמרי מהשיטה. לכן אלוקיהם של אלה שונא זימה. כי בזה היהודי מתנתק לגמרי מהדרך. ולכן תראו את זה בחזל, בקטע 11, ויצמד ישראל לבעל פאור, כצמידים הללו, דבר שהוא צמוד, סגור מאוד. רבי לוי אמר, זו הייתה קשה מן העגל. והעגל כתוב, והתפרקו כל העם, הייתה התפרקות, הייתה הפקרות, עשו עגל. וכאן ויצמד ישראל כצמידים. לכן בהגן נפלו 3,000, וכאן יברוק מדיין פי 8, 24,000. אז התורה רוצה להראות לנו שהדבר הנורא בזימה, בזנות הזאת, זה ניתוק מהשרשרת, מעם ישראל. איך התורה מראה לנו את זה? בא פנחס והורג. את מי? איש ישראל. מי זה? לא יודע. יגידו לנו אחר כך. וכשאומרים לנו, כולם בשוק, וואו, לא סתם איזה מישהו. נשיא בתב לשימוני. למה התורה לא כתבה את זה בשעת מעשה? כי התורה רצתה להראות לנו, תראו איזה אדם גדול, נשיא בתב לשימוני. התנתק לגמרי. לא נשאר לו שם, לא נשאר לו התואר, נשיא, מנהיג, איש ישראל, זה הכל. היה פעם. זהו, נגמר. אין יותר. אז את זה התורה באה להראות. וזה שהיא לא מציינת את השם שלו בשעת מעשה, להראות לנו, תראו איזה אדם גדול איבד את הכל. התנתק לגמרי. זה הסיבה שהתורה לא מזכירה אותו. מה שקרה לזמרי בן צלו, כמעט כמעט קרה למי? ליוסף הצדיק. אומרים חז"ל בקטע ה-12, בגמרא בסוטה, ויהי כהיום הזה, ויבואו הביתה לעשות מלאכתו. אמר רבי לוי מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. שניהם לדבר עבירה. ויבואו הביתה לעשות מלאכתו. רב ושמואל, אחד אמר מלאכתו ממש, אחד אמר לעשות צרכה. נכנס הביתה ואין איש מאנשי הבית. אצל פוטיפר, שואלת הגמרא, אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע? לא היה בו איש? איך ייתכן? כאן הדבר רבי ישמעאל, עונה הגמרא, אותו היום יום חגם היה. והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם. והיא אמרה להם, חולי. אמרה, אין לי יום שנזדקק ליוסף, כי היום הזה אף אחד לא יהיה בבית, היא תהיה איתו לבד. ותתפסר בבגדו, באותה שעה, בת הדיוקנו של אבא, ונראתה לו בחלון, אמר לו יוסף, עתידי נכך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם, ותקרא רואה זונות, שימחה שמך, זאת אומרת, התנתקות גמורה. אתה רוצה את זה? ואז מה עשה יוסף? ואנס ויצא החוצה. הוא ידע להישאר מחובר לשיטה ולא להתנתק. אז ברגע שזה קרה, יוסף קיבל כוחות אדירים, שמכוח זה עם ישראל במצרים 210 שנים לא התבוללו. עבדו עבודה זרה, אבל לא התבוללו. לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, לא שינו את מלבושם. יוסף הוא מורה דרך איך לא להתבולל. יוסף הוא מורה דרך איך לא להתנתק מהשיטה. בא עכשיו בן בנו, פנחס, עם אותם גנים, אותם ג'ינס, אותם גנים, והוא יכול לפגוע במדיין. הוא יכול להתנקם במדיין. יש לו את הקרדיט מהסבא שלו, שתעזור לו במלחמה מול מדיין. זה מה שחז"ל מתכוונים לומר לנו, שיבוא בן בנו של יוסף הצדיק וילחם במדיין. הוא בא עם הרבה קרדיט של סבא שלו, ולכן הוא יצליח. אם כך, נלך צעד נוסף פילי פלאים. הרי מה עלינו לזכור? מה שיעץ בלק, מה שנה אותו בלעם, מאיפה? מן השיטים ועד הגלגל. זאת אומרת, כל הסיפור הזה עם בנות מדיין היה מהשיטים עד הגלגל, שטח גדול מאוד. תראו כמה נפלא. יהושע שולח מרגלים בקטע ה-13 לרגל את הארץ, וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. ואיפה הוא שולח אותם? מן השיטים. הוא שולח אותם מהשיטה. הם מחוברים לשיטה, אז הוא לא דואג שיקרה להם חס וחלילה משהו. ותראו לאיפה הם מגיעים. והלכו ויבואו בית אישה זונה בשמע רחב, תשכבו שם. הם מגיעים ממש ללא הארי, לפה של האריה, ולא קורה להם כלום. כי הם באו מאיפה? מהשיטה. הם מחוברים לשיטה. אז יהושע בטוח שהם יעשו את העבודה טוב. הם חוזרים בחזרה. עד כדי כך הם הצליחו, שאפילו אותה אישה, רחב, היא חזרה לשיטה. היא הצטרפה לעם ישראל. ובסופו של דבר עם מי היא התחתנה? עם יהושע. וכך זה מתחיל מתחילת בריאתו של עולם. האדם הראשון עזב את השיטה, אכל מעץ הדעת, זרקו אותו מגן עדן. ביציאה מגן עדן הוא לוקח איתו דבר אחד. מה הוא לקח איתו? כמה עצים. וחז"ל אומרים על זה, רבי יהושע אבן שואב, תלמיד הרשב"א בקטע 14, שהאדם הראשון הוציא עצים מגן עדן, נתנם לאברהם, זה והייתה אשל. ויצחק, ואברהם עביר את האשל הזה ליצחק, ויצחק ליעקב, ובלילה האחרון שלו בארץ ישראל, הוא הולך לקוץ כמה ארזים מהעץ שנטע סבא, להוריד את זה למצרים, שלכל ילד יהיה חלק מהשיטה של סבא. ועם זה יצאו ממצרים, ועם זה בנו את המשכן. עצי שיטים עומדים, אומרת הגמרא בסוכה בקטע ה-15. מה זה עצי שיטים עומדים? שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכויין. תלמוד לומר עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. השיטה קיימת, השיטה עומדת בכל דור, בכל מצב. תמיד אפשר להתחבר אליה. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת עירובין, ורבי עקיבא אגר בגמרא בסוכה על הדף מפנה אותנו לגמרא הזאת. הגמרא שמה מביאה את הפסוקים בירמיהו בקטע ה-18, שהקדוש ברוך הוא מראה לירמיהו איראני השם, והנה שני דודאי תאנים, שני ברלס, חביות של תאנים, מועדים לפני היכל השם, אחרי הגלות נבוכדנצר מלך בבל, את יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה, ואת צרי יהודה, ואת החרש, ואת המסגר מירושלים, ויביאם בבל. אחרי הגלות, אחרי החורבן, ירמיהו רואה ליד בית המקדש, לפני היכל השם, שני חביות של תאנים. הדוד האחד תאנים טובות מאוד כתאני הבקורות, והדוד השני תאנים רעות מאוד אשר לא תאכל המרוע. ויאמר השם אליי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר תאנים, התאנים הטובות טובות מאוד, והרעות רעות מאוד אשר לא תאכל המרוע. את זה אני רואה. אומרת את זה הגמרא בעירובין, מה הכוונה? בקטע ה-17 באמצע, התאנים הטובות אלו צדיקים גמורים, תאנים הרעות אלו רשעים גמורים. שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכויים, אותו לשון שראינו בגמרא בסוכה. אולי לרשעים אין סיכוי? תלמוד לומר הדודאים נטלו ריח, אילו ואילו עתידים שיתנו ריח, גם אלה שרחוקים מאוד מאוד יבואו בחזרה. כי יהודי לעולם לא מתנתק מהשיטה, גם אם הוא רחוק, חוץ ממקרה אחד, זימה, הדור הבא, גמרנו, כבר לא יהודי, כמשהו אחר לגמרי. את זה באה התורה ללמד אותנו. ישראל חטאו בשיטים. שיטים זה לא רק שם של מקום. נכון, למקום קראו שיטים. מה היה שם במקום הזה? נחל. כשיש נחל במדבר, מה עושים עם המים? שותים. אומרים חז"ל בקטע 25, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות. יש מעיינות שמגדלים גיבורים, יש שמגדלים חלשים, יש נעים ויש מכוערים, יש צנועים ויש שטופים בזימה. כל מעיין יש לו סגולה, המים שלו לדבר מסוים, הוא מעיין שיטים של זנות היה, והוא משקה סדום. ולפי שמתקלל אותו מעיין, עתיד הקדוש ברוך הוא לייבש אותו, שנאמר הוא מעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. מימות אברהם לא נפרצו בעריות עד שבאו לשיטים, שתו מימיו, כיוון ששתו מימיו נתפרצו בזנות, שנאמר ואיך אל העם לזנות. זאת אומרת, זה היה מים שהיה להם כוח להסיט את ישראל מהדרך. אז את זה הקדוש ברוך הוא הולך לייבש לקראת הגאולה. מה זאת אומרת הולך לייבש? יש פה דבר פילי פלאים. אנחנו יודעים, חז"ל מלמדים אותנו כל מיני סימנים לקראת הגאולה. בין היתר נאמר בקטע 22 למעלה בצד שמאל, אמר רבי חנינא, אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא. למה לא ימצאו דגים? שנאמר, אז אשקיע מימיהם ונערותם כשמן הוליך. זאת אומרת, למה לא יימצא דג? כי הנערות יהיו מלאים בשמן, וכל הדגים ימותו. אז לא יהיה דגים אפילו לחולה. ומיד אחרי זה כתיב, כתיב, ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל. מסביר המהר"ל, אנחנו יודעים, גם כשהיה מבול, הדגים לא מתו. בדגים אין כליון. האדם, הבהמה, כן, לא הדגים. הדגים זו הבריאה הכי פחותה. למה? היא לא נמצאת על הקרקע. היא נמצאת מתחת, במים. לכן, האדם הוא מעל הכל, הוא מדבר. בעל חיים הוא למטה מהאדם, הוא משמיע קולות, אבל הוא לא מדבר. הדגים הם עוד יותר למטה, מתחת לארץ, אז אפילו לא מדברים. עכשיו, אומר המהר"ל, הולכים לקראת גאולה. מה זה גאולה? את צמח דוד, עבדך, תצמיח. כשלוקחים גרעין, זורעים אותו באדמה, מה קורה לגרעין? הוא נרקב. מה יוצא? דבר חדש. גאולה תהיה מציאות חדשה. אז מציאות חדשה בעולם, זה ברור. עולם חרב, עולם בנוי. בני אדם רעים, בני אדם טובים. יש מציאות חדשה. אבל איך שייך במים מציאות חדשה? כשהקדוש ברוך הוא החריב את העולם, וכל העולם נהפך להיות תוהו ובוהו, וחזר להיות למה שהיה, מי נשאר חי? המשיך את החיים כרגיל? הדגים. הדגים לא מתו. אז אם יהיה מציאות חדשה, המציאות החדשה צריכה לפעול גם בדגים. איך תפעל בדגים? איך? יש רק דרך אחת. כשהקדוש ברוך הוא יפתח איזה שיבר במים, והכל יתמלא בשמן, והדגים ימותו. עד כדי כך, שיחפשו דג לחולה, כי הדגים כידוע הם מאוד בריאים, ולא יימצא. כי הדגים ימותו. כך אומרים חז"ל. אז שקוראים את דברי חז"ל אלו, לפני כמה שנים, עד שימצא דג לחולה ולא יימצא, מה בטח זה? זה משהו טכני, סימבולי. דברי חז"ל אלוקים חיים. רואים כל דבר בזמנו. איך מקבל את המשמעות הפרקטית, לא רק הרעיונית. אז במהלך הזה, עתיד הקדוש ברוך הוא לייבש את נחל השיטים. לייבש את הכוח הזה, שמושך החוצה מהשיטה. וככל שמתקרבים קרוב יותר לימים הגדולים, כך הכוח המתנגד הוא גדול יותר. כי תמיד הכל זה זה לעומת זה. תמיד זה לעומת זה. אז לכן, ידועים דברי חז"ל, שכל 70 שנה עולה לרקיע כוכב שמבלבל את הספנים. יורדי הים מכוונים את האוניות לפי הכוכבים. פתאום מגיע להם איזה כוכב חדש, הם לא יודעים מה הוא, וזה מבלבל אותם. אז הסביר מזמנו, הרב עותנר זכר צדיק לברכה, מה הכוונה? הוא אמר, כל 70 שנה יש כוח בעולם שמוציא חלק מעם ישראל החוצה, מהדרך. מבלבל אותם. מהו היה הכוח לפני 70 שנה? הוא אמר, הקומוניזם. הרפורמה, הוציא מיליונים מחוץ לדרך. אז שאלו אותו, במה הכוכב של הדור שלנו? שמבלבל, הוא ענה העיניים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. רחוב כמו שיש היום, אין. לא היה אף פעם. אף דור לא התנסה בדבר כזה. כמו הדור שלנו. ולא רק רחוב. יש מצד אחד את הטכנולוגיה הנפלאה, יש אתרים של תורה. כל אתר ואתר. אבל באותו מקום יש בדיוק גם אתרים הפוכים, שמוציאים את האדם מהשיטה. אז ככל שכוח אחד מתחזק, הכוח השני גם מתחזק. ככל שיש יכולת לראות תורה, מצוות, דברים נפלאים, יש גם את הכוח השני שמושך החוף. אז אנחנו מובטחים, חטו בשיטים אז, שם הכל התחיל, עד אז לא היה פריצה בדבר הזה, מימות אברהם אבין. נהנשו בשיטים, כמה נהנשו? כמה מתו? 24,000. אומרים חז"ל, כנגדם הגיעו לעולם 24,000 תלמידי רבי עקיבא. שעניינם היה לתקן את החטא של ה-24 שחטאו בשיטים. איך לתקן? להיות מחוברים לשיטה. הם יכלו להראות כמה התורה היא תורת חיים, לא רק המילים, לא רק הפסוקים, לא רק האותיות, הכתרים, הכתרים מעל כל אות. דרשו מזה תילי תילים של הלכות. ואם הם היו נוהגים כבוד זה בזה, הם היו מתקנים כבר אז את נחל השיטים. ואז היינו כבר זוכים למה שהנביא אומר לנו, ביהודה לעולם תשב, בירושלים לדור ודור. אבל זה הוחמץ, זה לא הצליח. וכל כך למה? כי לא נהגו כבוד זה בזה. כמה זה חשוב לנו כבוד זה בזה. גם אם לומדים הרבה הרבה תורה כתלמידי רבי עקיף, הכל יכול להתפרק. אין לנו דבר תורה אחד שנשאר מה-24,000 תלמידי רבי עקיבא, שתבינו, תנאים הם היו, תנאים. רואים הרי מי נשאר ענקי עולם, השבעה או חמישה תלמידי רבי עקיבא שאיתם הוא מילא את כל העולם בתורה. כל החברים האחרים שלהם גם היו תנאים, כלום לא נשאר מהם. כי כשאין כבוד זה לזה, הכל מתפורר. יוצאים מהשיטה לגמרי לגמרי. וכשיש כבוד אל הזה, אפשר לתקן את הכל. כי הולכים ביחד. עם זה, באה התורה ללמד אותנו. החיבור לתורה. עם כבוד אל הזה. איך נאמר בקטע 24, דרש רבי יהודה, ברבי סימון, כל המשחיל פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מביא כזיבו לעולם הבא. שנאמר, מראו כלבנון, בחור כארזים. משחיל פניו עמל בתורה. זוכה להיות כמו ארז, ישר, מחובר לשיטה. והיבט אחד, חשוב ביותר בפרשה שלנו. חיבור לשיטה. חטאו בשיטים, לקו בשיטים, מתרפים בשיטים. והמפתח לנהוג כבוד זה בזה. ולכן כל הקללות, כל הברכות שבירך בלעם, חזרו לקללה. חוץ מברכה אחת. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. טוב הוא עליך יעקב. אין פתחיהם מכוונים אלו לאלו. משכנותיך ישראל. בתי כנסיות ובתי מדרשות. הביחד. כן. ואנחנו נראה באמת את הדברים באופן הזה. בצורה הזאת. אז נבין ששיטים בקטע 21 אומרים חז"ל, זה שטות. אבל שיטים, דבר אחר, זה גם ראשי תיבות. שלום, טובה, ישועה, מכילה. כשמחוברים לשיטה, יש שלום בנשמה לגוף. מרגישים את הטובה, רואים את הישועה, ומבינים שזכינו למכילה. זה ההיבט של השיטה, שלעולם קיימת. עצי שיטים עומדים לעד ולעולמי עולמים. אם נראה את זה באופן הזה, אז התקיים בנו במהרה דברי הנביא בקטע 26, והיה בהם ההוא, יתפו הערים אסיס, והגבעות ילך נחליו, כל אפיקי יהודה ילכו, מים יליחו מים, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים, מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמאס בני יהודה ששפכו דם נקי בארצם, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל
בוקר מחדש אני מודה לך על כל הטוב אשר אתה עושה. כל בוקר מחדש מודה לך בורא עולם על כל הטוב שאתה עושה. בוקר מחדש אני מודה, מודה לך על כל הטוב שאתה עושה עימי. כל בוקר מחדש מודה לך בורא עולם על כל הטוב שאתה עושה. תודה לך השם, תודה לך השם על כל הטוב שאתה עושה. תודה לך השם, כל בוקר מחדש אני מודה לך על כל הטוב אשר אתה עושה עימי. כל בוקר מחדש מודה לך
בורא עולם
על כל הטוב שאתה עושה.
תודה לך השם, תודה לך השם על כל הטוב שאתה עושה.
זה קרוב לוודאי, רחוק מלהיות ספק, וככה זה הזמן הזה עשה מזה עניין, אבל זה רק עניין של זמן עד שיסתדר. הציפייה היא גדולה, הניצנים כבר נראו, וככה זה היום הזה להניח לעצמו עד שיבוא אליהו זכור לטוב, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בסוף נגלה לי שביל שלום והוא משך אותי חצי בעל כוחי, מציל אותי כל יום. הציפייה היא גדולה, ההשלכות גם כן, וזה שנים שמחכים לגאולה ממש כמו בימים ההם בזמן הזה, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בספר נגלה לי שביל שלו והוא מושך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום.
חי תמיד איתי כוחה. ועכשיו, במחסני חשמל, הורדנו מחירים על מאות מוצרים.
חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום.
אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבדה מגדלור, 072-213-2777.
בינינו, בשנה שחלפה חווינו משהו שהעולם טרם ראה. אבל מי שחוו זאת בעוצמה גדולה, הם הילדים שלנו. עכשיו כשאפשר, המשימה היא לתת לילדים יותר. ובמיוחד בשבילם, משרד החינוך מציג. הגנים ובתי הספר המלמדים בחופש הגדול. מצמצמים פערים ופוגשים חברים. מילדי הגן ועד תלמידי י' א', מגוון פעילויות והעשרה, חברתיות וחווייתיות, לצד תגבור לימודי. זה לא רק התכנים, זה החיבוק והתמיכה. התוכנית מסופסדת, ויש גם מלגות. ההרשמה בעיצומה. צאו לדרך. פרטים באתר משרד החינוך.
עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
יום חמישי, כ"ח בתמוז. אנשי הנדלן נפגשים בציפורי בכפר. הזירה השנתית למינוף שלך. Save the date.
Save the date.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
חבורת אריאק.
מופע חבורת אריאק בין הזמנים. חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולם?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת אריאק במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים.
ט"ז, י"ז וי"ח אב
בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים כנסו לאתר חבורת אריאק.
הקיץ בפתח. כל אמא רוצה לשמח את ילדיה ולהעניק להם חופשה מושלמת. נופש חלומי, בית מלון או צימר. אך יש אמאות שמשתוקקות להעניק לילדיהן אוכל חם ומזין, אך הן נמצאות במצוקה כלכלית ואין להן את האפשרות. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית יסייע להן. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
ועכשיו, במחסני חשמל, הורדנו מחירים על מאות מוצרים.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
מבינים ברחבים? יש לנו הצעה מנצחת. האזינו לתוכנית טובים השניים, כל יום בארבע, כאן בכל חי. ענו על שאלה שתוצג בפינת הרכב שלנו, ותוכלו לזכות ב-200 שקלים לתדלוק. מתנת אביס, מחירת רכב.
אביס, מחירת רכב.
מנצחים עם כל רכב שתבחר. גם במחיר, גם בשקיפות וגם בשירות. חייגו עכשיו, כוכבית 5326.
כל חי תמיד איתי כוחה.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר עם יומן לסיכום חדשות היום.